פרשת ואירא בעמוד 96. לפני פרשת ואירא יש פסוק אחד שהוא הפסוק האחרון של פרשת שמות. לא, סליחה, פסוק 22 בפרק ה', זה שלוש פסוקים לפני הסוף. וישב משה אל השם ויאמר, אדוני למה ראות על העם הזה, למה זה שלחתני, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, אירע לעם הזה והצל ויצלת עמך. שאלנו כבר בשבוע שעבר, למה משה חשב שזו בעיה? לכאורה, הוא הולך לפרעה, פרעה אומר, אני לא מסכים לשלוח אתכם, לשלח את בני ישראל, ולא עוד, אלא שעכשיו אני אכביד את העבודה. תבן אין איתן, ואתם תוכן לבנים תיתנו. משה בא מתלונן לפני הקדוש ברוך הוא, מה זה צריך להיות? הוא אמר, אחי, חשבת שגאולה זה הולך ביום אחד? התשובה היא, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך. כששאלתי אותך מה שמך, אמרת לי שקוראים לי יודקה ופקה. אם כך, גילית שהמידה שבה אתה גואל את ישראל זה מידת הרחמים. אם היית אומר שקוראים לך אלוהים, אז היה בסדר. אז הייתי מבין שהעולם מתנהג במידת הדין, והגאולה תהיה במידת הדין, ולכן יהיה קשה. אבל אמרת ששמך זה י' כ' ו' כ', אם כן מידת הרחמים. מאז באתי לפרעה לדבר בשמך, בשם י' כ' ו' כ', דווקא הראה לעם הזה, יש פה סתירה. בפרשתנו באה התשובה, וידבר אלוהים אל משה. ויאמר אליו, אני השם. אתה חשבת שמידת אלוהים, מידת הוויה, שתי מידות, נבדלות זו מזו. דע לך שאני גואל את ישראל כדי לגלות את זה, שאלוהים זה השם. כלומר, מידת הדין היא אחד מאופני הגילוי של מידת הרחמים, ייחוד המידות. זהו התוכן של הגילוי האלוהי של ישראל. ויאמר אליו, אני השם.
אבל שורש כל המידות זה רחמים?
לא, ייחוד המידות. מידת אלוהים. מידת
אם אחד המידות של הרחמים זה הדין,
כן, אפשר לומר, כן, הרחמים בפן כללי, הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו ברחמים. בבקשה. אלוהינו זה אלוהים, זה לא אותו דבר. לא אותו דבר. יש משמעות אחרת שם על הוויכוח, אבל טוב. לא, לא, אלוהים, לא, השם הוא האלוהים, ולא האלוהים הם השם. כן, כי הוא נתגלה עכשיו במידת הדין. הוא נתגלה עכשיו במידת הדין. אז אומר לך, דע לך שהדין הזה הוא חלק מן הרחמים. ואירע, ואז הוא נותן לו שיעור שלם במשמעות השמות שלו. כן, אנחנו כאן בספר שמות, הספר של גילוי השמות. כן, כמו במאמר שני של ספר הכוזרי, זה שאלות ששאל אותו מלך כוזר על השפה העברית, נכון? ואז הוא אומר לו, שמותיו של הקדוש ברוך הוא הם כך וכך. כלומר, כשמדברים על השפה שאותה מדברים העברים, זה שפת השמות. לכן כאן המקום לגלות, כיוון שהעברים עומדים לצאת לחירות, זה מאמר שני של הכוזרי, קומה שני של התורה, כאן המקום לגלות את תורת השמות. וכן, כן, חמישה חומשי תורה וחמישה חלקי הכוזרי זה אותו דבר. תסתכל טוב טוב, תראה שזה מסודר בדיוק אותו דבר. לא, כי אז זה מקום של פעולתנו, עד אז אנחנו גנוזים, אין לנו פעולה על העולם, אנחנו עבדים, סתומים. צריך, אנחנו אנוסים על פי הדיבור להוציא את הפה ממצרים כדי שאוכל לדבר, עד שהפה ידבר יהיה פה סך, הפה מדבר, חג הפסח. ולכן כל המצוות של אל פסח זה מצוות בפה, או לדבר או להכניס. באמת, כל המצוות של פסח, כן? זה אכילה ושתייה,
ואגדה והלל. זה מה שעושים כל הזמן. מה? שום דבר אחר. היתר המצוות, למשל מצוות ראש השנה זה לשמוע.
לולב וסוכות.
כן, בלולב זה מצווה בידיים. איך אמר? יש הרבה מצוות. יש מצוות בעיניים, בחנוכה, לראות. כן, ויירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל השם מצרים מעבידים אותם ולזכור את בריתי. עכשיו יש פה משהו מאוד מעניין. בפסוק הראשון נאמר, שמי השם לא נודעתי להם, וגם הקימותי. משמע שיש פה שני דברים. כלומר, הקדוש ברוך הוא בא להסביר את סדר הגאולה. קודם כל, יש צורך לגלות את שמי השם. ב', אני גם הקימותי את בריתי איתם, ועוד דבר, וגם, עוד דבר שלישי, אני שמעתי את נאקת בני ישראל ואזכור את בריתי.
סדר הגאולה, מה שאומר לו, הקדוש ברוך הוא
למשל בשמי, אז משמע שיש פה שתי בריתות, כן? בפסוק,
גילוי,
יש פה, אם כן, שלוש מוטיבציות ליציאת מצרים. מוטיבציה ראשונה זה בגלל ששמי השם. מוטיבציה שנייה, הקימותי את בריתי. מוטיבציה שלישית, ואזכור את בריתי. זה לא אותו דבר. מה?
שמי השם.
שמי השם זה המוטיבציה הראשונה. ב', הקימותי את בריתי. ג', ואזכור את בריתי. לא, זה לא אותה ברית בכלל. רש"י, אגב, מדייק בזה מאוד. הוא אומר בפרשת וירא, איך אומר רש"י? רגע. וגם הקימותי את בריתי לתת להם את ארץ כנען, אומר רש"י, לאברהם בפרשת מילה נאמר אני אל שדי ונתתי לך ולזרעך.
זה רש"י
פיצה. כן, עכשיו מה זה אומר? הברית הראשונה שמוזכרת בפסוק ג' זה ברית מילה. הברית השנייה, אומר רש"י, ואזכור את בריתי, וגם אני, כן, יש עליי לקיים, ואזכור אותו הברית, כי בברית בין הבתרים. אמרתי לו, וגם את הגוי שהיה עבוד, דנה נוחי. אם כן, יש פה שתי בריתות שמחייבות את הקדוש ברוך הוא. ברית מילה, לתת להם את ארץ כנען, ואזכור את בריתי, ברית בין הבתרים. יפה. אתם זוכרים כשלמדנו על שתי בריתות שהיו בספר בראשית. יש ברית על ארץ כנען, ויש ברית על הארץ. וזה לא אותו הדבר. הברית על ארץ כנען זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא הבטיח להושיב אותנו בארץ כנען. גבולות ההתיישבות. הקדוש ברוך הוא הבטיח גפן תאנה. איש תחת גפנו ותחת תאנתו, כל אחד יהיה לו מה לאכול ואכל ושרה ודשן. מה? זה בברית מילה, זה מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח. כלומר, זה הקשר אל הארץ מצד סגולת הארץ. אין ארץ הקודש, אני רוצה להתפלל בארץ, להיקבר בארץ, מצוות התלויות בארץ. כל זה קשור לברית המילה. ותמיד, כשמוזכרת ברית מילה, מוזכרת ארץ כנען דווקא, לא הארץ. ארץ כנען. ובמובן הזה, קשר עם ארץ ישראל יכול להיות גם בלי עצמאות, גם בלי ריבונות על הארץ. מספיק שאני גר בה, זה ארץ כנען. ארץ מגוריהם, ארץ שבהם גרים, אשר גרו בה. זה הסיבה הראשונה שבגללה אני צריך להוציא אתכם ממצרים, כדי להושיב אתכם שם. דבר נוסף, ברית בין הבתרים הייתה ברית אחרת. ברית שחיווה את אברהם לכבוש את הארץ. וכדי לכבוש, אתה צריך להיות עצמאי. וזאת הסיבה השנייה שבגללה אני מוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, לתת לכם עצמאות. אם כן, יש פה שני מרכיבים לברית. ואזכור את בריתי, זה הברית על העצמאות המדינית. והברית הראשונה היא ברית מצד קשר החיים עם הארץ. ברית מילה וברית בין הבתרים. שתי בריתות. רש"י אומר את זה מפורש. זה לא צריך... לא צריך את יואל בן
נון אפילו.
אבל אני חשבתי
שרש"י,
לכאורה, חששתי שרש"י מתבלבל, כי איך רש"י אומר?
אני מיד חזרת בתשובה אחרי זה, נכון?
לא, אני שאלתי בשאלה, לא הבנתי איך רש"י אומר. לתת להם את ארץ כנען, ואחר כך הוא אומר...
ברית בין הבתרים, כן, נכון.
זה מה שלא
יפה, יפה.
ברית בתרים...
אז שאלתך הייתה חצי תשובה. כן, יפה.
אז אזכור זה ברית מילה.
לא, אזכור זה כזרוין על הבתרים. וגם הקימותי בריתי זה ברית מילה. לתת להם את ארץ כנען. עכשיו, ומה זה המוטיבציה הראשונה? כן, הסברנו את השני ואת השלישי. המוטיבציה הראשונה זה שמי השם. יש פה בעיה דקדוקית כידוע בפסוק. והרה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודע כי להם, מבחינת הדקדוק העברי אין לזה שום משמעות, היה צריך להיות כתוב ככה, או אפשרות ראשונה, והרה אל אברהם, יצחק ואל יעקב באל שדי, ובשמי השם לא נודע כי להם, כן? היה צריך להיות בית, היה צריך להיות ובשמי במקום ושמי. אפשרות שנייה, היה צריך להיות כתוב, והרה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם לא הודעתי להם. אבל ושמי השם לא נודעתי, לא מסתדר. קודם כל רבי אברהם בן עזרא. רבי אברהם בן עזרא הולך לפי כלל דקדוקי ידוע. מושך עצמו ואחר אימו. כלומר, בית של באל שדי מתאימה גם לאושמי השם. כלומר, ב, פתח סוגריים, אל שדי פלוס אושמי השם, תוסיף גם את הבית גם שמה, סגור סוגריים. אוקיי? לא, אפשר להגיד ככה. יש שתי אופציות במפרשים. יש כאלה שאומרים ככה. ויירא אל אברהם, יצחק וליעקב באל שדי, ובשמי השם לא נודעתי. יש פסיק משנה. או, ויירא אל אברהם, יצחק וליעקב באל שדי ובשמי השם, אבל לא נודעתי להם. כן, זה לא מסדר עם הטעמים. עכשיו, מה? תודה רבה. אפשרות שלישית, זאת האפשרות של רשי. רשי מבין את זה ברצינות. הוא אומר, מי זה אל שדי? אל שדי זה מי שמבטיח ואינו מקיים. זה הפירוש של רשי. וזה מסביר, זה מתרץ איך הקדוש ברוך הוא נראה, כי הרי כתוב, ויירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. אומר רשי, ויירא, גמרתם שמה. ויירא אל האבות באל שדי. לכאורה, מה רשי יוסיף על מה שידוע לפני כן? ידוע לנו שאברהם, יצחק ויעקב הם האבות. אז ויתכן מאוד שהפירוש של רשי הוא כדלהלן. אי אפשר שהקדוש ברוך הוא ייראה לבשר ודם, ואף על פי כן הוא נראה אליהם. מדוע, איך הוא נראה? בגלל שהם היו אבות. הרי לא יראני אדם וחי. תשובה של רשי, הוא לא נראה אל האדם, הוא נראה אל האבות.
אב הוא לא אדם.
כי מה זה להיות אבות?
חג שמישהו אחר.
אבות, גמרתם שם, זה מר כהן היקר, זה מפריע לי, השיחות האלה. כן? אתה רוצה להגיד לי משהו, תגיד לי. אם זה לא דבר שצריך להגיד לי, אל תגיד לו. כן? האבות זה מי שחי בשביל הבן שלו. כלומר, הם הסכימו, האבות, לא לחיות את חיי העולם הזה, אלא לחיות עבור מישהו אחר. אם כן, זה לא נקרא לחיות. לכן, לא, לא, אין פה סתירה ללא ירני אדם וחי, כי הם לא, כי הם לא היו חיים. והירה אל האבות. וזה הפשט של באל שדי, בתור מי שמבטיח ואינו מקיים. כלומר, הגשמת ההבטחה לא תהיה בהם. אם כן, זה זכות האבות. אבל שמי האמיתי, אומר הקדוש ברוך הוא, מה זה? זה מי שמקיים. נאמן לקיים הבטחתו. לכן, צריך לקרוא את זה ככה לפי רשי. והרה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, רק באל שדי. אבל שמי, זה השם. כלומר, שמי האמיתי, אמיתות, מידת האמיתות שלי, זה מי שמקיים. מסקנה, לא נודעתי להם. או? לא. ושמי השם זה כאילו קושיה. והרה אל אברהם, יצחק ויעקב, באל שדי. ושמי השם. הרי שמי איננו אל שדי, כי עם השם. אם כן, לא נודעתי להם. מובן? אז כבר לא חסר בית. למה? מה פירוש ושמי השם, לפי מה שרשי הסביר? לא, בלי הרי אפילו. ושמי, זה לא אל שדי, זה השם. כן, כלומר, מהי מידת אמיתות שלי, אומר רשי? השם. שעליה נקרא שמי השם. מבטיח, הוא מקיים את הבטחתו. אם כן,
פסיק, לא נודעתי.
אבל מה שבפועל לא נודעתי עליהם.
לכן, לא נודעתי להם. לא, לא נודעתי להם בכלל. כי שמי הוא השם ולא אל שדי. זה מה שאגב הטעמים אומרים. ושמי השם זה כיף קטון. כמו פסיק. לא נודעתי לה. כי הוא הפתיע. כלומר, מי ש...
למה לא קיים?
כי הוא לא קיים.
זה שדאי.
למה הוא לא קיים? טוב, זה היה זכותם. כי עוד לא היו בנים. המקיים זה מי שמקיים לבנים, לא לאבות. זאת אומרת, עוד לא, אין עדיין עם ישראל כאומה. ולכן נמצא היה לקיים. למה? מי אמר לך? הוא סבל, סבלה של האומה. עכשיו, יש פה נקודה חשובה. כשהקדוש ברוך הוא מסביר מה הוא עומד לעשות למשה, אומר לו כך: לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוהים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והביתי אתכם אל הארץ שנשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. כלומר, המוטיבציה האמיתית, כלומר, יותר נכון, המטרה האמיתית של יציאת מצרים, זה שתצאו ממצרים ותיכנסו לארץ ישראל. זה ברור? זה מה שכתוב. אין פה זכר למתן תורה. לא, כי זה היה צריך להסתיים כאן. מה זה? נו. אבל יש פסוק בסוף, והבאתי אתכם אל הארץ. נספח. כן, זה כאילו ספח שאתה תתלוש, כן?
איך אפשר להיות עם של השם בלי תורה?
אתה מניח שאפשר להיות עם של השם רק עם תורה, איפה זה כתוב? אני אביא לך אפילו פסוק מפורש שאומר אחרת ממך. כן? והייתי לכם אלוהים, איפה זה כתוב? בראשית. בראשית, פסוק י' ז'. והייתי לכם אלוהים. צריך להיות לך לאלוהים וזרעך אחריך. אומר רש"י מכאן שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בקוצה על הארץ דומה כמי שאינו אלוה. כלומר, זה בברית על הארץ. אז מתי אנחנו עם השם? כשאנחנו בארץ. מתי אנחנו לא עם השם? כשאנחנו בחוץ לארץ.
נתן התורה.
וזה בלי קשר בכלל למתן תורה. יותר מזה, משמע מזה, שאם אני מקיים תורה ומצוות בחוץ על הארץ, אין לי אלוה. זה מה שכתוב. לא היה להם אלוה.
אבל הבנתי את זה אחרת, שרק מי שמקיים...
הם עבדו עבודה זרה בטהרה. זה גמר המפורשת, מסכת עבודה זרה. ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. חס וחלילה. אבל תסתכל בספר דברים, בבקשה, בפרשת ויתחנן. בפרשת ויתחנן, בפרק ד' פסוק כ' ז', בעמוד 296. דומה, אבל כתוב גם, כל הדר בחוץ על הארץ, ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. כן, בפרק ד' פסוק 27, והפיץ השם אתכם בגויים, ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם, עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא ירוכון. וביקשתם משם את השם אלוהיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ופנשך. כלומר, התורה מספרת לנו, אתם תצאו לגלות ושם תעבדו עבודה זרה. זה חלק מהתוכנית. מהי עבודה זרה שתעבדו? עץ ואבן אשר לא יאכלון ולא ירוכון ולא ישמעון. למה דווקא עץ ואבן? למה לא כסף וזהב? עץ ואבן, עץ זה הצלב, אבן זה הקעבה, זה בדיוק זה מה שקרה לנו. עץ ואבן, זה מה שאומרת התורה.
אבל לא כולם עשו את זה.
לא, כולם עושים את זה. בגלל שברגע שאנחנו חיים חיי קדושה בין הגויים, אנחנו מפרנסים את כוחות הטומאה שלנו. אנחנו עובדים את השם דרך הכוחות האלה. אנוס, אבל זה מה שאנחנו עושים.
לא שם בבראשית י"ז,
הכוונה
שרק כאשר אנחנו,
והייתי
להם אלוהים, אז
ארץ כנען שייכת לנו? לא, 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 בכלל לא כוונה. ולכן מה שכתוב כאן, ולקחתי אתכם לילים והייתי לכם אלוהים, לא מדובר בכלל על מתן תורה. מדובר על זה שאנחנו הופכים להיות עם השם. כמו שכתוב במפורש, ואנוכי השם אלוהיך, מארץ מצרים. כלומר, אנחנו עם השם עוד בארץ מצרים, לפני מתן תורה. כמו שכתוב מפורש, ואנוכי השם אלוהיך, מארץ מצרים.
במה זה מתבטא, חוץ ממצוות, במה זה יכול למצוא ביטוי, חוץ מ...
זה מתבטא בזה שהקדוש ברוך הוא בחר לו עם. והעם הזה זה אנחנו. ואנחנו פועלים בפרסום שמו גם בלי שנרצה. מה? זה בדיעבד מתפרש ככה. עכשיו, אני אביא לך דוגמה מעניינת. זה בנביא, בתרי עשר. אני אביא לך יותר מזה. הגויים רואים בעם ישראל כולו את העדות למציאות השם. בין דתי, בין חילוני, לא משנה. אפילו במאה ה-20 היה גוי אחד בגרמניה שהחליט ככה. לא משנה אם הוא אפילו התנצר, אם סבא שלו היה יהודי, הוא יהודי. כן, זאת אומרת, קיבלו את התורה בדיעבד, מכיוון שנתקעו שם. בשביל ישראל שנקראו ראשית.
בשביל התורה שנקראו.
ישראל קדמו לתורה. זאת אומרת, שמתן תורה הוא בדיעבד בצורתו ההיסטורית. זה, אגב, אם אתה לא מאמין, תסתכל לפרשת בשלח. בפסוק הראשון, בבקשה. ויהי בשלח פרעו את העם, בעמוד 111. 1-1-1. ויהי בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. תעזוב את זה. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים פן ינחם העם לראותה מלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. תרגום לעברית מודרנית. היהודים היו צריכים לצאת ממצרים ולהיכנס לארץ ישראל, אבל מסיבות פוליטיות לא הייתה ברירה אלא לעבור דרך המדבר. שאלה פשוטה, אתה שואל כל ילד בגן דתי, למה ישראל לא נכנסו ישר לארץ? בגלל מתן תורה. אבל הפסוק לא אומר את זה. הפסוק אומר לנו שהייתה חולשה באומה, ולכן לא הייתה ברירה אלא לתת להם את התורה. כלומר, הם חלשים, אז יש מעמד הר סיני. כי קרוב, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרימה. יש איזו חולשה. יותר מזה, אני אקרא יותר מזה. בשלח פרעה, מה זה בשלח? לא, כשהוא גירש אותם, לא בשלוח, בשלח. זאת אומרת שהעם לא רצה כל כך לצאת מצרים, יש איזו כבדות שמתנגדת לגאולה.
העם לא רצה, ישראל
רצה. לא משנה, יש משהו בעם שמתנגד. בגלל זה צריך עכשיו לתת את התורה.
אני לא מבין דבר אחד. נניח שלא הייתה חולשה הזאת, נניח שאיך אפשר לתאר עם השם בלי תורה. אני לא תופס מה זה יכול להיות.
תנו לי לדבר, הוא שואל אותי שאלה, תן לי לענות בבקשה. אל תענה במקומי. אם לא היה מעמד הסיני, היו נכנסים לארץ ישראל, ואז היו במשך הדורות קמים בתי מדרש רבים, ויתכן גם אוניברסיטאות, שבהם היו לומדים את תורת ישראל. כלומר, ההתנהגות הטבעית שלנו הייתה כזאת שהיא הייתה כולה תורה. אני שואל לך אפילו שאלה אחרת, תורה זה מתאים לנו או לא? יש להניח שזה מתאים.
זה תלוי באיזה רובד אתה שואל את השאלה.
ברור שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לי משהו שלא מתאים לי. זאת אומרת, יש לצפות שאם אני נורמלי, ההתנהגות שלי תהיה מתאימה לרצון השם. אז זה אפילו מגוחך שצריכים לכתוב לי.
מה, הייתי מבין לבד פרה אדומה?
כן, מן הסתם. הרי אין לך אומה שאין לה סדרי פולחן משלה, שאין לה טבע להקריב קורבנות. אבותינו אברהם, יצחק ויעקב הקריבו קורבנות בלי שזה כתוב בשולחן ערוך. אברהם לא קרא בשולחן ערוך שצריך להקריב קורבנות, אז הוא הקריב. הוא הקריב. למה? ככה טבע הבריא של נפש האדם. נכון, כי אז העולם היה נורמלי. כי העולם היה נורמלי והבין שצריך להקריב קורבנות לאלוהים.
שלו היינו חזקים דיינו, אז הקיר הפנימי שלנו
היה מאיר כל כך שלא היה צורך במתן תורה. יפה. כמו שהילקוט שמעוני אומר במפורש, בעולם הזה תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. זאת אומרת, לעתיד לבוא, כל מה שביום בדור שלנו מופיע כתורה, מישל, קל מפה. כל מה שבחיים שלנו מופיע כתורה, היה מופיע כחיים. יפה שיחתם של עבדי אבות, יותר מתורתם של בנים. כי זה ברור, כן? יגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, מהי חולשתו של העם, ולא תהיה ברירה, אלא לתת אות. אבל לשם לא כתוב במפורש של מתן תורה, תשים לב. זאת אומרת, הקרבת קורבנות, וזה מה שהם עשו, הם הקריבו קורבנות שם, זבחים, שלמים, לשם פרי. אני לא יודע, לא הצלחתי אף פעם. אתה עושה משולש, עם שלושה קודקודים.
לא, זה לא כנסת.
זה הסדר בכוזרי. אנחנו מאמינים, כן? אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב. כך אומר החבר, נכון? אשר הוציא את בני ישראל ממצרים והאכילם את המן במדבר והעבירם את הירדן ונתן להם את ארץ כנען ושלח עליהם משה בתורתו ואחריו אלפי נביאים. נכון? אם כן, מה הסדר? יציאת מצרים עם ישראל, נתן להם את ארץ כנען, ארץ ישראל, ושלח להם משה בתורתו, תורת ישראל. זה ככה מפורש? לא אשמתי, זה רבי יהודה הלוי. כן?
איך אתה מסביר את המדרש שלא נדבר על העולם אלא התנאי שבני ישראל יקבלו את התורה?
אין מדרש כזה. אין מדרש כזה.
יש בסגנון.
יפה. יש בגמרא במסכת שבת דף פ"ח. כן? שאם אתם מקבלים את התורה, מותר. ואם לאו, אני מחזיר את העולם ל... בתוהו, לא לעין. אם היה כתוב אני מחזיר את העולם לעין, אז היית צודק, כל העולם כולו עומד על התורה. לא כתוב ככה, מחזיר את העולם לתוהו, כלומר לעולם ללא תורה. אלפיים תוהו, אלפיים תורה. זאת אומרת, עולם טבעי ללא תכלית. התורה גילתה לנו מהי תכלית הבריאה.
כן צריך תכלית,
שיתגלה לנו מהו התכלית. מה?
התורה גילה את התכלית של העולם בדיעבד.
כי אם היינו נורמליים, לא היינו צריכים שזה יעשה באופן הזה. אברהם אבינו כבר גילה את זה בתוך חיות נשמתו, גם בלי מתן תורה. היו שני כליותיו, נעשו לו שני תלמידי חכמים והיו מלמדים אותו תורה.
אז מה עם המדרש?
איזה מדרש?
נמצא במתן תורה.
כי הם היו כבר במדרגה כזאת שהם היו צריכים לקבל את התורה. אהוב.
אפשר להרגיש...
אגב, אין הכוונה שישראל לא יקיימו את התורה, שאלה אם צריכים את המעמד. זה מאוד מצחיק, משל ש... אתם יודעים, היום אנחנו לובשים חולצות. כפתורים, יש פה צווארון, יש פה מספר כפתורים וחורים, שני עמים תנכיים, כפתורים וחורים. וכן, זה עמים תנכיים. ויש אפילו צורה מסוימת, זה חתוך פה וזה, יש תפר. לא יודע, אולי עוד אלף שנה אנחנו נלבש כבר בגדים מסוג אחר לגמרי, אולי לא יהיו בגדים, לא יודע, כן? אבל יבואו קאט של אנשים נוסטלגיים שיחליטו לעשות מה שעשו פעם במאה ה-20. ואז הם יחליטו, הם יהיו מהפכנים, הם ילבשו חולצות. ואז הם יכתבו ספרות שלמה איך נראית חולצה ואיך מכפתרים אותה. נכון? יהיו על זה דוקטורטים. כלומר, כשדבר מפסיק להיות טבעי, אז כותבים אותו. מכיוון שכבר הטבע שלנו התרחק מן הטבע הנשמתי, לא הייתה ברירה אלא לכתוב את התורה ולתת אותה לנו. זה בגלל הריחוק, כן,
בוודאי.
נכון, אבל צריך להיות ראוי לזה. צריך להיות ראוי למתן תורה. ומכיוון שלא היינו ראויים, אז היא ניתנה עלינו בכפייה. אם היינו מחכים 1,000 דורות במקום 26 דורות, אז התורה גם הייתה ניתנת לנו בדרכי הטבע, בלי מעמד הר סיני. כתוב, דבר ציווה לאלף דור. כלומר, אם היו מחכים 1,000 דורות, הכל היה בסדר. כמו שרב סדיה גאון כותב, בהקדמתו למנות ודעות. כל מה שכתוב בתורה, אפשר להגיע אליו גם בלי התורה. אבל זה ייקח כל כך הרבה זמן, וכל כך הרבה סבל יהיה לאדם, בינתיים, שהקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, והקדים את מתן תורה, עד הדור ה-26. וזה מה שכתוב במדרש, ש-974 דורות, קומתו בלא עת. אבל יוצא שההקדמה של מתן תורה ב-974 דורות זה נזק. זה כולל עמו גם תופעות לוואי. תופעות הלוואי, אומרת הגמרא, זה הדורות האלה שלא יכלו לבוא לידי ביטוי, והם עזי פנים שבדור. כלומר, מכיוון שאנחנו לא הספקנו להפנים את כל התוכן הזה, בינתיים יש זעזועים בתוך הנפש שלנו. לא? אבל לכל פנים, כשמשה נשלח אל בני ישראל להגיד להם שהוא עומד להוציא אותם ממצרים, בכלל אין זכר למתן תורה.
במקום 1,000 דור, 26.
כן, 26 דור. אז 1,000 פחות 26, זה 974. כשמשה אומר שאנחנו רוצים לצאת 3 ימים במדבר לזבוח, למי הוא אומר את זה? לפרעו בלבד. הוא מספר לו טריקים דתיים כדי שפרעו יסכים. כן. מישהו שאל את זה לפני 5 דקות. כן. עכשיו, אפשר גם להגיד, אבל כל המוטיבציה הדתית ליציאת מצרים זה טוב בשביל הגויים. מה שמסוכן זה כשהיהודים משתכנעים שזה נכון. כלומר, מה שטוב בתעמולה האנטי-פרעונית הופך להיות האידיאולוגיה הרשמית של ישראל. חמור מאוד. אנחנו מסבירים גם כן שאנחנו רוצים ארץ ישראל מסיבות דתיות. זה לא נכון. אנחנו רוצים את ארץ ישראל מסיבות אלוהיות, כלומר לאומיות. מה? זה הכוונה. כן, והייתי לכם לאלוהים, זה בארץ ישראל. כי ככה הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. כלומר, הבחירת ישראל היא כדי לתקן את הפוליטיקה הבינלאומית, לא כדי לתקן את הקדושה של היחיד, שזה הדתות עושות כאן. אז היה מספיק שתהיה דת. לא, זה בדיעבד האידאה הדתית. האידאה הדתית מופיעה כשכבר אין אידאה אלוהית, כשיש סילוק שכינה.
אז למה הוא מופיע בסוף?
בזמן הגלות. לעתיד לבוא. כי אי אפשר לקפח שכר כל בריאה. כן? כלומר, מה שהיה צריך תיקון. אם לא, זה סתם בזבוז. עכשיו, אני רוצה פה להוסיף, יש לנו עוד כמה זמן עד ה...
10 דקות.
עוד 5 דקות. נפלא. יש פה, בנבואה הזאת, כמה דברים מוזרים. הדבר המוזר הראשון, זה שהקדוש ברוך הוא מסביר למשה איך קוראים לו. אומר לו, אני השם. הדבר הזה, לכאורה, משה כבר שאל אותו בפרשה הקודמת. אני הולך לפני ישראל, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליו. אז אומר לו, תגיד שקוראים לי אהיה אשר אהיה, י' כ' ו' כ' וכו'. כן, גם מיני שמה. שם גם יש טענה של משה להקדוש ברוך הוא, אומר, אני ערל שפתיים, לא יכול לדבר. כבד פה וכבד לשון אנוך. נכון? והקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תדאג, אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידברו, הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בלבו. הוא אומר לו, אל תדאג, אהרון יעזור לך. פתאום, בפרשה שלנו, בפסוק י', וידבר השם למשה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, ושלח בני ישראל מארצו, וידבר משה לפני השם לאמור, בני ישראל לא שמעו אליי, וכי שמעיני פרעה, ואני ערל שפתיים. אז בפסוק... כן, יותר מזה, אבל בפסוק א' של פרק ז', ויאמר השם אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. דבר נוסף, בפרשת שמות סופר לנו שמשה נולד. זוכרים את זה? וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ואחר כך, ואתה ראה אישה, ואתה ילד בן, ואתה ראה אותו כי טוב הוא, ואתה תקרא את שמו משה, ואתה אומר כי מן המים אישיתיו. עד כאן סיפור לידתו של משה. עכשיו, בפרק ו', פסוק 13, בפסוק 14, אלה ראשי בית אבותם, ואז מתחילים לספר לנו את תולדותיו של משה. איך הם נולדו, משה ואהרון? ורשי אומר, מכיוון שציווה על שלוחותיו, סיפר איך נולדו משה ואהרון. זה כתוב בתחילת הפרשה הקודמת, איך נולדו משה ואהרון. כן? באמת, יש פה שאלה, לא? הישר לתרץ כל מיני תירוצים, מה שנקרא, בגישה הרמוניסטית. להסביר שזו שאלה אחרת, כאן הוא שאל, כאן הוא שאל, אני רוצה לדבר עם פרעו, ואני ארע לשפתיים. כאן הוא אומר, אני רוצה לדבר עם בני ישראל, ואני כבד פה וכבד לשון. ואז זה כל פעם זה תשובה אחרת, זה אהרון לצורך זה, וזה אהרון לצורך זה. כל התשובות האלה אגב הן נכונות, אפשר לדייק בפסוק ולראות את זה. אבל זה יותר מדי בולט, יותר מדי חזק, כדי שלא נחשוב שיש פה איזושהי שיטה. השיטה כנראה היא כדלהלן, שכל נבואה צריכה לחזור פעמיים. לא, לפי הכלי. הכלי משתנה. משה בסנה, משה במצרים, זה לא אותו משה. משה לפני שבא אל פרעה, ומשה אחרי שבא אל פרעה, זה לא אותו משה. זאת אותה הנבואה. יפה. אבל זאת אותה הנבואה, ולכן, צריך להבין, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה משהו, משה מקשה על זה קושיה, ויש תירוץ של הקדוש ברוך הוא. שלושת החלקים הם חלקים של אותה נבואה. גם השאלה של משה והתשובה, כל זה זה חלק ממראי הנבואה. ולכן, כשמשה מקבל נבואה כזאת, הוא מקבל נבואה שהיא טענה, קושיה, תשובה. כל זה זה הנבואה עצמה. ולכן כשאותה נבואה חוזרת על עצמה במצרים, היא חוזרת עם אותם השאלות ועם אותם התשובות בסגנון אחר. ואתם, משה מנבא את זה שהוא שואל שאלה. זה לא שמשה שומע משהו ואז הוא שואל שאלה, ואז הוא יכול לתת לו תשובה. ואתם? כי אם לא, זה לא מובן למה הוא חוזר על השאלה.
אבל זה לא אני.
אז אני עונה שזאת אותה הנבואה.
לא, ענית מה שלא ענית, אני יודעת שזה הופיע פעמיים.
לא.
בשבילי זה
כאילו גרוע. לא, זה כאן, זה ברור שזה בא על רקע החולשה של משה, כן? למה הראות על העם הזה? מאז באתי לפרעה לדבר בשמך, הראה לעם הזה. אז הוא מסביר לו, לא הבנת טוב מה שאמרתי לך אז. כן, לכן הוא אומר, וידבר אלוהים אל משה, ואומר אליו אני השם, ששמעת אותו פעם ראשונה. אבל מה שמוזר זה שאותן השאלות והתשובות חוזרות, אם כך. כלומר, היה צריך רק לדייק. תשמע, בפרק כך וכך, פסוק זה וזה, כשאמרתי לך כזה, תקן פה, שם, כן? פה יש כאילו חזרה שלמה על כל מראה הסנה. ואז ביקורת המקרא חוגגת. אומר, הנה יש פה שתי גרסאות. כן? יש גרסה הראשונה של ההתגלות למשה, גרסה שנייה להתגלות למשה, ויש פה שתי השקפות עולם שרואות את משה באור אחר וכו'. אבל מה שאני מסביר כאן זה בדיוק אותה הנבואה, בכלי אחר. מה?
למה שחוצה
את הנבואה
שרואה את משה?
יפה, יפה, כן.
לא הבנתי מה
השתנה.
מה
ילמד
מכך?
אני מסביר לך עכשיו כלל, מתודיקה, בלימוד תנ"ך. ורואים את זה בכל התורה כולה. בפרשת בראשית, סיפור א' של בריאת העולם, שסותר את סיפור ב' של בריאת העולם. וכן, המלאכתו של שאול המלך. מי המליך את שאול? העם או האתונות? יש שני סיפורים. יש סיפור שבו האתונות המליכו את שאול. נכון? הוא חיפש אתונות, הולך לנביא, ראית את האתונות שלי? בוא רגע, יש לי משהו להגיד לך, אתה מלך ישראל. כן? זה הסיפור. אחר כך, סיפור שני, יש מלחמה, מחפשים מלך, שמואל אומר, תקחו אותו. כן? יש שני סיפורים של המלאכת שאול.
למה
כפיוך בגלדה?
למה צריך את המתודיקה?
אותו סיפור.
למה צריך את המתודיקה?
כי המציאות שלנו היא כפולה. כל דבר במציאותנו מופיע מצד עצמו ומצד יחסו לזולתו. כלומר, הממד האובייקטיבי של הדבר והממד הסובייקטיבי של הדבר. הדבר כפי שהוא והדבר כפי שאנחנו תופסים אותו.
שני לוחות הברית.
כן.
מה פה? מה אני אלמד את זה פה? מה זה אומר לי פה? מה זה מצד עצמו? מה זה מצד זולתו? מה עם שני הפנים?
זה כבר פרטים. כן. אתה יכול להבין ככה, בפשטות, בריאת העולם מסופרת בשני אופנים, נכון? למדנו שספר שמות זה חזרה על בריאת העולם. בבריאת העולם יש תיאור העולם בשם אלוהים ותיאור העולם בשם השם. כאן ההתגלות הראשונה הייתה בשם השם, וההתגלות השנייה בשם אלוהים. אני כאן פותר את עצמי מזה, כי אי אפשר עכשיו להיכנס לו לפרטים. אני אתן לכם כיוון מחשבה, אתם תעשו שיעורי בית. יש לנו עוד זמן או לא?
לא, אין.
אין זמן, טוב, חבל.